אפי, אני רוצה לחלוק איתך אירוע שקרה. נסעתי לקוסקו. זה סיפור שאני רוצה לספר לכל הגברים פה בסניבל. נסעתי לקוסקו, עשיתי לעשות את הקנייה החודשית, ובעודי מטעין את האוטו, אתה יודע, תמיד אתה יוצא עם עגלה מלאה, זה שתי צצקס, זה המילה הנכונה, צצקס. כאלה בלבוש מינימלי, מתחילות לחפש משהו על הרצפה ליד האוטו שלי, ואני שואל אם אני יכול לעזור, והן אומרות שהן איבדו את המפתח של האוטו, ואני מתחיל לחפש, והן אומרות, לא, זה בסדר, בסדר. מתעקשות לא לעשות, אתה יודע, מתכופפות עם מיני, וכל הדברים הפרובוקטיביים האלה, אני כמובן משתדל להתעלם, ואז אני גומר, זה, הן דופקות לי על החלון ושואלות אם אני יכול להקפיץ אותם לקופרטינו. איזה פרצוף אתה עושה, ואתה אומר לעצמך, יא אלוהים, איזה טעות. אחת מתיישבת לידי, ואחת מתיישבת מאחוריי. זזנו את את הכיסא.
אמרת כן?
אתה יודע, אני... כן, כי אני בן אדם טוב, אפי. מה, היית משאיר אותם שם?
כן.
הקיצר, תוך כדי הנסיעה, אחת מהזאתי שלידי, תקשיב, הזאתי שלידי, פותחת את הגופייה שלה. ככה זה גופייה עם כפתורים כאלה, פותחת יותר ויותר עמוק, והיא בלי חזייה. ובזמן שהיא מתחילה ככה לשחק קצת עם עצמה עם הזה, השנייה שולחת יד דרך המושבים ומרימה לי את הארנק. וזהו, כאילו אני רוצה להגיד, זה קרה לי ביום...
רגע, חכה, הבנת שמרמה את הארנק ועצרת בעדה, או אתה ללא...
לא, כי השנייה הזאת של ידי התחילה לעשות לעצמה מעשים מגונים, ורק הבנתי מה קרה... כשזה היה ביום רביעי שעבר, אנחנו היום ביום חמישי, זה קרה לי ביום רביעי שעבר בחמש אחרי צהריים, ביום חמישי בשמונה בבוקר, ביום שישי פעמיים בתשע ובזה, וביום שני, ואתמול שלוש פעמים, ומה שאני רוצה לספר זה שיש ארנקים בחבילות של 10 בקוסקו, שווה לקנות אותם, וזה פשוט מעולה. זהו. זהו, אז עכשיו אחרי שסיפרתי...
אחי, הרבה זמן להבין כי אתה מספר בדיחה של אבא. אני כזה אומר, אני לא מכיר אותך בתור... לא שאני לא מכיר אותך בתור פרייר, אני גם לא מכיר אותך בתור בן אדם טוב.
טוב, אני כבר התחלתי עם בדיחה, אני אספר עוד בדיחה שיש שנה, אבל היום נזכרתי בה. איזה מישהו מת, אשתו מביאה אותו לחדר מתים, והוא לבוש כזה יפה בחליפה מחוייתת, כחולה והכל, והבעל זה, אתה יודע, יש וייק פה, ועושים את זה עם ארון פתוח, אומר לה, אוקיי, אני רואה שהוא מוכן לקבר, היא אומרת, לא, אני רוצה חליפה שחורה, שתהיה יפה ומותאמת לגוף שלו, והכל מדהים, הוא אומר, אבל זה חליפה, היא אומרת, לא מעניין אותי כמה זה, לקח את כרטיס האשראי, נותנת לו את כרטיס האשראי, יעלה כמה שיעלה. שבוע אחרי זה היא מגיעה, והוא בחליפה מותאמת בדיוק למידותיו, וכולם מסתכלים, והכל, ויש טקס מופלא, וקוברים אותו, והכל, והיא ניגשת אליו, והוא נותן את הכרטיס, והיא אומרת לו, תקשיב, זה היה החליפה הכי מתאימה שראיתי, וכל הכבוד, ורק שאני ידע כמה זה עלה, הוא אומר לה, אפס. אומרת לו, אפס? אומר, כן, תשמעי, בדיוק באותו שבוע הגיע איזה מישהו, והוא היה לבוש בחליפה מאוד מאוד שחורה, ושאלתי את האישה אם היא מוכנה שהוא יהיה לבוש בחליפה כחולה מאוד יפה, היא אמרה, כן, עשיתי אחד ועוד אחד, ואז פשוט החלפתי את הראשים שלהם. כן, ראיתי שאתה מכיר את
זה. עשית פאנץ' לא טוב.
לא נורא.
אתה צריך להגיד לה, היה פה מזה, ואז אמרתי לעצמי, איזה קטע, רק צריך להחליף את הראש.
כן,
משהו כזה.
כן, בסדר, אוקיי.
אני חושב שאפילו סיפרת את זה בפודקאסט, אתה יודע?
אתה יודע, זה מה שיפה בדעיכה קוגניטיבית. הבדיחות תמיד מצחיקות מחדש, האנשים, אתה פוגש אותם מחדש. אז זה היה מוכר לי. אתה חושב שאני סיפרתי את זה לעצמי?
אני שמעתי את זה ממך, נראה לי.
כן. בורת יצא יום לפני המתוכנן, ועד כה, אתה יודע, לא ראיתי הרבה, ראיתי אולי 15, אולי 20 דקות, זה הרמה מהבילה של חרה. יכול להיות שבגלל שהוא מדבר עברית כל הסרט, אני פשוט לא מצליח להתגבר על אתה יודע, על התרגום שמופיע ועל מה שהוא אומר, וזה פשוט... עד כה לא ראיתי שום דבר ששווה לראות בשבילו. קבעתי לראות את זה עם אירי ביום שישי, אמרתי, אני לא יכול להתאפק, עכשיו נראה לי אני פשוט אוותר על זה. זה ממש ברמה ירודה. ועד כאן איתי אומר לאחרים איך לעשות דברים יותר טובים מהם. אתה יודע מה לא בסדר בבורת? כן.
מה שלא בסדר בבורה זה שזה סרט לא מיד, אנשים, הוא יצא באמזון פריים לא סתם.
כן.
סרטים שיוצאים ישירות בנטפליקס, או באמזון פריים, לא יוצאים סתם שם.
לא, היו כמה דברים טובים, אני רוצה להגיד לך.
טובים לזה, אבל לא טובים במצב שהם היו בלוקבאסטר בסוף.
מה לעשות?
אתמול עשיתי ממוגרפיה.
אפי, אתה עשית ממוגרפיה? זה נשמע כמו איזה הכנה לפאנץ'.
אתמול עשיתי ממוגרפיה. עשיתי ממוגרפיה לא כי חלילה יש איזה בעיה, אלא לאור הרקע של מחלות במשפחה וסיכון גנטי, ממליצה הרופאה לעשות בייס ממוגרם, כי מסתבר שממוגרפיה זה בעיקר הדלטה בין איזשהו בסיס ללא בסיס, בגלל זה עדיף לעשות ממוגרפיה גם שלך מחלות. וא', אין תורים, כאילו, יש, כאילו, אין בעיה, אתה רוצה ממוגרפיה, מתי אתה רוצה מחר, מתי שבא לך, תבוא, אתה מגיע, טיק טיק טיק, מדהים, כאילו. וממוגרפיה בגדול, זה צילום רנטגן לציצי, ויש, אתה כאילו, מכניס את הציצי למין כזה, כמו הצילום רופא שיניים, צילום רנטגן, רק שיש משהו שזה לך כבד של הציצי, כאילו זה כמו שתי פלטות כאן בפלסטיק, אני מדגים שכל הצפים ירוק, הוא עושה לך כמו שאתה מכין בצק לפיצה.
כן, כמו שמכינים טורטיה. לוקחים כן. איזה עיגול ומואחים אותו בין שני דברים ונהיה פלטה.
ואז כשמואחים את זה יש את המצלמה והיא עושה את הצילום, נראה לי רנטגן, זה נראה כמו רנטגן, אין לי מושג. ועושה לך את זה בזווית כזו, בזווית כזו, ואתה עומד במכונה זזה.
ואני הבנתי שזה כואב חבל על הזמן.
כאב לי היום, בדיעבד. זה כאילו, זה כבד שרצי לי, תשמע, אם אני אקח חתיכת אפילו אור, לא קשור לציצי, ונלחץ נורא נורא חזק, לאיזה 15 שניות, זה ראיתי רשום לך 20 פאונד או 20 קילו פרשור.
כן.
20 פאונד פרשר על ה... כי הם כנראה זה
מדד... מה, פר אינץ'?
זה בדרך כלל... לא יודע, כי ראיתי שכשהיא סוגרת את זה, היה מין מד דיגיטלי שהראה לה...
זה בדרך כלל לאינץ', גבר. זה לא 20 פאונד, זה...
בלי עין הרע יש אינץ' בציצים. זה קוטר. אין לי מושג, אבל זה כואב, זה לא כאב תופת, אבל זה לא נעים.
כן.
ואז עברתי את הבדיקה הזאת, ויצאתי עם שם, אני אומר, מה, באמת זה כאילו הכי טוב שהגענו מבחינת חוויית משתמש? ואמרתי כאילו, אני עברתי מלא בדיקות כאילו בחיים, ואתה, מה זה, הרי קלטה לך, בדיקות אני ואתה, ורוב הבדיקות שיש לגברים, לא נורא. עברתי בדיקה אחת שהיא מאוד, כאילו, הלקוח העיקרי שלה זה נשים, ואני לא מגיע לעשות אופטימיזציה לתלונות שלהם. באמת, ואז סיפרתי את זה באיזו קבוצה, ומישהי שאישה אמרה, חכה שיצטרכו לבדוק לך את ההרמונית, לסיכון לסרטן ההרמונית.
כן.
אמרתי לה, אופה, כי הממוגרפיה זה, כי אני בסיכון לסרטן ההרמונית, ובסיכון לסרטן השד באותה מידה, בגלל הרקע שלי אז. אז היא אמרה לי, נו, ודחפו לך אצבעות לתחת, אמרתי לה, לא, כי עכשיו זה נפטר במסגרת בדיקות אדם. כשאתה עושה את רצף בדיקות אדם, אחד המרקרים...
כן, עודכים לך PSA.
PSA, שזה סיכון לסרטן ההרמונית, זה אינדקס שאמור להיות אינדיקטיבי לזה שמשהו בסרטן ההרמונית.
הוא אינדיקטיבי, אבל עדיין, אני רוצה לספר לך שבישראל, נכון ללפני 9 שנים, עוד דוחפים לך אצבע לתחת. אני אומר לך את זה בתור ניצול, בתור סורווייבר של מה שנקרא דיג'יטל בדיקה.
עכשיו, זה גם מלהבין שכאילו, כשלגברים כואב משהו, זאת מחלה רצינית.
כן.
וכשלנשים כואב משהו...
אני תמיד אומר לטעמי, שרק כשנשים יולדות, הן מבינות מה זה כאב ראש של גבר. זה לא משהו טועי, אבל אז אני ישן על הספה.
אז אמרתי, נכון, אז כשלגברים כואב משהו זה מחלה, וכשנשים כואב משהו זה מחלת נשים.
כן, היסטריה.
וזה נורא עצוב לי, כי כאילו לרגע, אתה יודע, תמיד יש כל הסרטים של, הוא החליף מל גיבסון, יהיה אישה לשבא, וזה, אני לא יכול, אני זה... ואני אומר, ועברתי זה לרגע, ולנו, תבין, נשים, סרטן השד זה דבר רציני, נשים מתות מזה, צריך לעשות ממוגרפיה, זה כאילו, אתה צריך לעשות משהו שיותר הידודי לאוכלוסייה, שתגיד, אוי, רק אתה יודע, עכשיו עם הקורונה, כן, עברו מאיזה בדיקה דם, לבדיקת PCR שדוחפים לך מקל למוח, ואתה רואה כל שבוע, מדענים, מצאו דרך שאתה, פו, יורק, איזה יורק, אתה נושם באוויר לזה אזימות, ואתה מקבל את זה מיום שלם, לשעה, לחמש דקות, עשר דקות, לעשר שניות, אתה יודע, כאילו, כל דבר אחר. ואני אגיד לך למה, למה הפריצות דרך המדעיות קורות בתוך כל, בדקות? הן קורות כי אחוז התמותה של הגברים יותר גבוה. ו...
שלום.
שלום.
תכן מפה, אני אוהב אותך. ביי.
ואני חושב שמזלה של האנושות שגברים מתים יותר מקורונה, כי אחרת היינו פה מגפה של מחלת נשים.
כן.
והיו אומרים, תשמעו, אין מה לעשות, אנחנו כמו עם הממוגרפיה.
היינו שמים סרט ורוד על דש המאיר.
היית רואה גופות של נשים בחרות, ואנחנו בתור גברים אומרים איזה, טוב, נראה לי שצריך לעשות משהו, בוא נבדוק איך מביאים ילדים לעולם בלי נשים. זה כאילו היה, כאילו ככה הם חושבים על זה. ועכשיו שגברים מתים, זה כאילו, לסגור את העולם. אז בגדול, אני...
אז מה אתה מציע? מה אתה מציע?
א', תשמע, אני אולי, אני יכול להגיד פה משהו קצת פרובוקטיבי.
נו, לא, אתה?
אני לא חושב שמתייחסים לנשים כמו שצריך בעולם הזה. אני חושב שצריך לשלם להם יותר, ואני חושב שצריך לעשות, להשקיע בהם גם מדעית. ושתיים, מה צריך לעשות? אין לי ספק, אין לי ספק.
וכל מה שנדרש מהסיפור הזה, זה שמישהו יפעיל לחץ של חצי טון על הציצי שלך, וכדי שתהיה לך את ההערה הזאת, שלא מתייחסים יפה לנשים פה.
אני חושב שמישהו צריך, אתה יודע, יכול להיות שהקטע הזה של הרופא שתופס לך בביצים בצו ראשון, זה איזושהי אישה שניסתה להעביר נקודה כתבה את הפרוטוקול הזה. תלחץ לכל גבר בביצים פעם בגיל 17, אולי זה משהו ישתנה.
בוא אני אספר לך משהו על... אני עברתי ניתוח קילה, אבל עברתי ניתוח שנקרא מכני, אני לא יודע אם סיפרתי לך אי פעם.
מכני?
מכני, אתה יודע, יש היום ניתוחים שעושים אותם...
דיגיטליים?
לפרוסקופיה. ופשוט, אתה יודע, מנפחים לך את הבטן עם איזה דרך הזה חמישה חורים, מכניסים איזשהו בד, כזה שנראה כמו טפלון, תופרים אותו מסביב לשריר, וזה מה ש... וזה מטפל. תשאל אותי למה טפלון? תשאל? למה טפלון?
שום דבר לא
נדבק אליו? כן, שהביצים לא ידבקו. אז זה בדיוק זה. כאילו סוגרים את זה מסביב, זה ניתוח יחסית כבר די בוגר. כיוון שאני עוד, שהיה לי תקילה בתקופה שהרמתי משקולות, אז הוא אמר לי, אנחנו לא ניקח סיכון, נעשה לך ניתוח מכני, שפותחים, עושים ממש ניתוח, פותחים את הבטן, סוגרים, קושרים את זה כמו שצריך, מדביקים, ואז שמים את הרשת מסביב. אחת מתופעות הלוואי שכשעושים את זה, זה שאחת הביצים יורדת למטה. כן, כן, ומאז הבדיקות האלה של התשתהל מאוד כואבות. הנה, חלקתי איתך יותר מדי מידע ממה שצריך. יש לי...
ומאז כל פעם שאני הולך לאור החשבון שלי, אני לא מוריד את המכנסיים יותר, כי כבר זה...
בדיוק, כאילו, מה הקטע? אבל אני רוצה להגיד לך שאני חושב שאני יודע איך זה ניתוח קיסרי, וגם את זה כל פעם שאני אומר את זה לטעמי, אני חוטף על הראש.
מה שאתה אומר?
שאני חושב שאני מבין איך זה ניתוח קיסרי, כי עשו לי ניתוח שחתכו את הבטן, וחיברו את השרירים ואת כל הדברים האלה. זה היה מתנה שנתתי לעצמי ליום הולדת 30, אגב, אתה יודע?
יום הולדת 30. אני די משוכנע שאם גברים היו צריכים ללדת,
כן?
שבשנות ה-60 כבר היינו עושים לידה חוץ גופית באיזה סרוויס כזה מסודר.
לידה איזה סרוויס.
באיזה... היינו כאילו, נראה לי שאני בהיריון, אני אקפוץ לה... זה אפילו לא יהיה רופא, זה כזה ביטוח פרטי כזה, כדי לוודא שאחרים...
זה כמו בארץ, אצל הפיצוצייה.
ואז, לא, אתה הולך לאיזה מקום כזה יפה,
כן.
ואז מגיע הרופא, הוא שואב לך את הביצית עם הזרע המופרה, ואומר לך, אחי, שיחוק. ואז הוא כזה מוריד את זה לאיזה צלחת פטרי, ואומר, מתי נוח לך, אחי, שלאסוף את הילד, אחי? ואז אתה אומר, אני אעשה להיות הכי גבר סטרוטיפי כזה, שלא באמת הקיים.
לא, אני רוצה לצאת בשבוע.
ואז אתה אומר, רגע, 9 חודשים, הראשון לנובמבר, אז הוא אומר לך, יש מונדיאל. ואז אתה שואל אותו, אני צריך לעשות משהו? סדנת הכנה לילדים, אני צריך זה? לא, אחי, ילד אחי. הכל טוב. ואז הוא אומר, טוב, יאללה, אז מה, אז נדבר? אז הוא אומר, וואלה, כן, הכל טוב. שיהיה טוב, אז ואז אתה הולך, ואתה אומר, טוב, אני רגע צריך לשים ביומן,
אתה תקבל תזכורות ב-SMS.
וכן, ואתה, לא, יום לפני, לא, ביום של הידיים, כשאני אומר לך, אפי, הילד שלך מוכן. ואז אתה אומר, יו, איזה פדיחה. אני פשוט, יש לי, כך אני בעבודה, יש מצב שאני אוסף אותו מחר, והוא אומר לך, בכיף אחי.
יש שירות שאוסף אותו
ובכיף. ככה זה יקרה לך להביא ילדים לעולם.
כן. ושירות שמביא
יותר לך. יותר מזה, כן. אתה יכול לשלם את הלידה פלוס פרימיום, כמו שיש לך את, את האפל קר פלוס עכשיו, שמביאים לך אותו מסודר בגיל שנה, ואומרים לך, זה כבר, כאילו, אתה מקבל את זה חיתולס. גמול. גמול וחיתולס, יש לנו שירות, חבל לך לזמן, ותשמע, עכשיו, מה יהיה הקטע? אחד משלושה ילדים ימות. אבל תשמע, איך אפשר להסתובב עם זה בבטן? בינינו, זה סיכון שאני מוכן לקחת.
הקדמה.
תגידו לך, תשמע, just in case, עושים שם שני ילדים בתוך המכשיר, שאם אחד ייפול, יהיה לנו אחד אקסטרה.
כן, פשוט נעשה לו delay termination.
אני מדמיין את השיחה, וזה כאילו, וזה גבר, וזה בכלל לא יהיה רופא, זה יהיה טכנאי, טכנאי ילדים כזה. והוא יגיד לך, איך אתה רוצה לקרוא לו? ואז הוא אומר, לא יודע, מה יש לכם פה בזה? שון, שון הולך טוב עכשיו, אז תקרא לו שון. בוא שון, בוא, ואתה תקבל אותו עם רעי. אתה תקבל אותו כמו שקיבלתי את הכלבה, דרסל מסוים.
יש כמו בווגאס כזה, אתה מסובב את הגלגל, אתה יודע, זה נאפל כזה שון, שורטל, זה.
אתה תקבל אותו עם קיט כזה, עם בנדל כזה, כמו שאתה קונה אותו חדש, יש לו, יהיה לו את הריח של הניילונים.
כן, יצא אמנון, מה לעשות? אתה צריך אינה פרצ'ס בשביל...
תביא אותו הביתה, אשתך.
יש לך מייקרו פיימנט לעוד סיבוב, אתה רוצה עוד שם.
מאמי, יש לנו הפתעה קטנה, אתה שם אותו בתוך קופסה, אתה מוציא את הסרט, יש ילד, והילד אומר, מה קורה, אמא?
מה קורה?
מה קורה, אמא? יש מונדיאל, לא? אני די חושב שאנחנו לא משקיעים מספיק. לא משקיעים מספיק כאנושות, וחבל. חבל, מבחינתי זה פספוס.
אתה יודע, אפי, גם אצלך וגם אצלי עשינו חתיכת השקעה בחוץ בשביל הלווין. אתה יודע שרק האימיגרנטים עושים את זה? האמריקאים השנה לא עושים כלום להלווין.
לא, יש כמה... באופן כללי יש הרבה פחות, כי entry contrite, זה בעצם... יש, לא, יש משהו שכשהבנתי שיש כאילו קוד לא כתוב, שכשאתה מקשה את הבית שלך בצורה
משקרת,
אתה למעשה אומר לילדים, אתם יכולים לבוא לפה בהלווין ולכם entry contrite. אז למעשה, גם העירייה שלנו, בטח העירייה שלכם, פרסמו, נא לא לעשות entry contrite, אין שום דרך לעשות שזה קורונה סייף, ו... למעשה אנחנו בתור אימיגרנטים, אומרים, בסדר, מקשתים לא בגלל זה, אז נראה לי שאמריקאים יותר יודעים את הניואנסים של אני לא אקשת כדי שילד לא ידפוק לי הדלת, שאני לא אהיה במצב לא נעים.
כן.
אז אולי זה הסיבה שאנחנו מקשתים והם לא, אבל הקשתים שלך השנה, גם שלנו, אנחנו הצטרף לתחרות של בלמונט, לבית הכי מפחיד, מה-22 עד ה-24 הסתובבו נציגי העירייה בבתים שעשו סאבמישן, ויודיע לזוכים, לא חושב שנזכה, סתם עשינו מלא דברים, אבל זה לא היה איזה טים מיוחד. אתה חסמת איזה תפלץ ארבע רגליים בגודל
זה,
של...
זה מפחיד, תקשיב, זה מפחיד, ועוד היום גיליתי שלא חיברתי לו את המנוע של אחת הידיים, אז כשהוא... זה משהו כזה שנראה כמו הבובה מהטבעת, ככה זה נקרא?
The ring.
כן, היא נעמדת ואז היא פותחת פה ענק והיא יורדת ועושה ככה ו... זה פשוט... כשאני הפעלתי את זה פעם ראשונה, חשבתי שאני מת. מת. זה היה מפחיד ברמה.
אנחנו עדיין באותו מצב של ההתערבות, של הבחירות של עוד שבועיים?
כן, למרות שאתה יודע, אחרי שראיתי היום את ה...
לא, הוא יסגור את הפער עד אז, אבל הוא לא, השאלה הוא יעקב. לא, הוא לא יסגור אותו לאפס גאפ, אבל אני לא מאמין ש... זהו, ביידן היה בשיא של הגאפ, ואני חושב שמהשיא הזה תהיה סגירה, השאלה אם היא תהיה...
לא משנה, אני חושב שביידן עדיין ינצח, ואני חושב שיהיה העברה מסודרת. אני חושב שהיום זה... הדיון שהיה היום, טראמפ לקח קצת נקודות, הגיע גם מוכן. אתה יודע, הוא הגיע מוכן, הוא הגיע מפוקס.
הוא הגיע כמו מישהו שהבין שזה הצ'אנס האחרון שלו לשנות את התמונה.
כן, כן, אבל הוא הגיע מוכן, הוא הגיע מפוקס, הוא שמר on point. היה לו, יצא לו כל מיני שטויות, כמו אני לוקח לגמרי את האחריות, זה לא הייתי אני. כאילו באותו משפט הוא אמר את זה, ועוד כמה דברים. הדמוקרטים, הרפובליקנים שבפיד שלי, אני בטוח שישפריצו על עצמם מרוב עונג, כמו כולם, כמו כולם, כולם משפריצים על עצמם מרוב עונג. וזהו, זה מה שיש לי, זה מה שיש לי
לומר. אתה יודע איזה מחשבה הייתה לי לאור זה שאנחנו מסיימים 4 שנים של טראמפ?
נו.
זה לא כזה ביג דיל מן ארצות הברית.
אני חושב שאתה טועה. אני חושב שזה לא כזה ביג דיל לנו. אני חושב שיש עשרות מיליונים בארצות הברית שזה ביג דיל גדול מאוד להם, מה שקרה פה בשנים האחרונות.
השאלה אם נגיד היה לפני טראמפ את אובמה, וכאילו היה לך שני קונטרסים, נכון? איש נורא מלומד עם איזו גישה מסוימת, ואחרי זה היה איש נורא הפוך. אתה חושב שהיה שינוי דרמטי ביותר לעשרות מיליונים בארצות הברית ב4 שנים האחרונות?
כן, כן, ממש לרעה אני חושב ש...
אין לי ספק שנשיא הוא לגמרי מזיז את המחט לכמלום סיימא, השאלה אם המחט זה חזק מאוד.
אני חושב שכן, אני שוב, אני אומר, אני לא חושב שבשבילנו, כמו שאני לא חושב שבשבילנו, או אתה יודע מה, בוא נגיד בשביל העשירון העליון, או מה שלא יהיה, שמדובר על הכנסה מעל $400,000. בסופו של דבר, אתה יודע, צחקנו על זה, אבל כל אלה שקופצים על הדברים של ביידן, ביידן רוצה למסות אנשים עם הכנסה של מעל $400,000, דיפרנציאליה, הכנסה שהיא מעל $400,000, תגיע ל-62% מס.
בקליפורניה, לא בכל מקום.
בקליפורניה, בסדר, אבל אני אומר, אתה יודע, עבור 90% מהאוכלוסייה זה לא רלוונטי, ועבור הרפובליקנים, שהם בדרך כלל, לפחות בהצבעה הקודמת, היו ברובם נבערים, חסרי השכלה וכל הדברים האלה, יחסית לדמוקרטים שהצביעו, להם בכלל זה לא רלוונטי. אתה יודע, הכנסה ממוצעת של 50-60 אלף דולר בשנה, אפילו פחות, 35 אלף דולר בשנה, והם עדיין מנפנפים בדגל הזה.
אגב, אתה ראית את זה ברדיט?
ראיתי את זה במספיק מקומות.
שמישהו אומר כזה, ביידן מעלה את המיסים לאנשים שמרוויחים 400 אלף דולר, החבר שלי שעובד בתור פחח ב$35,000, תמונה כזאת של היסטריה של נאו! שלא מבינים שכל מי שמרוויח מתחת ל$400,000, יורדים לו, יורדים, הקטע הזה שיוריד לו את המס חזק,
הסיפור הזה של ה-V-shape versus K-shape, זה לא צחוק בסופו של דבר. אתה יודע, יש סיכוי טוב מאוד שאני ואתה, אנחנו נצא מחוזקים מהקורונה. בסופו של דבר, ההזדמנות נניח לקנות מניות בשער מאוד מאוד נמוך, כשאנחנו יודעים שתוך שנתיים המצב מתאושש, שנתיים וחצי המצב מתאושש, הוא פריבילגיה שאין אתם לאנשים, לא נקרא לזה פריבילגיה, אבל יכולת שאין אתם לאנשים יותר עניים, אנשים שקיבלו מכה של $50,000 וזה לא מזיז להם את המחת, ואולי אנשים שקיבלו $50,000 ולעולם יותר לא יצליחו לצאת מהמצב הזה, או ייקח להם דורות לצאת מהמצב הזה, גרם לזה שהעשירים באמת יהיו הרבה יותר עשירים, כי יהיה להם הזדמנות, והעניים יהיו או כאלה שמצבם היה סוציו-אקונומי בינוני נמוך, קיבלו מכה שהם לא יכולים להתאושש ממנה. אז אני חושב שכן, המצב הרבה יותר גרוע לעשרות מיליונים. הסיפור פה של הרפואה הוא סיפור מגוחך, ואני חושב שהסיפור הזה של הרפואה הציבורית הוא מאוד מאוד חשוב.
שוב, השאלה היא האם טראמפ בטוח לא יצר את זה, נכון? לפניו עוד תקופת אובמה, הסיפור של הרפואה הוא פה יותר עמוק.
אובמה ניסה לסדר את זה עם אובמה, כן.
אז כל מה שאני אומר, אובמה הזיז את הספינה 2 מעלות ימינה, והשאלה אם טראמפ הזיז את
ה2 מעלות שמאלה. אבל ה2 מעלות ימינה האלה היו 18 מיליון תושבים. זה 18 מיליון תושבים שפתאום יכולים להרשות לעצמם איזושהי מידה של טיפול רפואי שלא יכולים קודם. נכון שזה לא יעיל. נכון שקופת החולים הכי גדולה, קייזר פרמננטה, אתה יודע, קופת חולים ענקית, נכון? היא בגודל של קופת החולים בארץ, משהו כזה, בסדר גודל, של קופת חולים כללית. זה הסדר גודל, כי יש כאן פרגמנטציה מטורפת של קופות חולים, ואין להם כוח, אין להם שום כוח, איך זה נקרא? ברגנינג. איך כבר שכחתי את המילים?
מיקוח.
אין להם כוח מיקוח מול כל מיני דברים. ומשהו שעולה $250, בגלל שיש את כל הסיפור הזה של ביטוח פרטי, גובים עליו $1,800, זה מטורף. שבוע שעבר עמדתי ברמזור, נכנס בי מישהו, באמת תאונה כלילה.
אתה הולך אחורה לאוטו, ואתה רואה שתי בחורות, אחת חשופה יותר, השנייה...
לא, ואז, אתה יודע, בלי לחשוב פעמיים, לקחתי, אני הייתי עם רוני באוטו, נסענו למיון רק כדי שיבדקו אותנו, כן? יש אנשים שלא יכולים לרשות את זה לעצמם. גם עם פציעות הם לא יכולים לרשות את זה לעצמם, כי ביקור כזה, בלי ביטוח רפואי, מגיע ל-700, 800 ו-1,000 דולר, בלי שזה מגיע אפילו לצילומים ולדברים כאלה, רק החצי שעה שאתה מבלה עם רופא, או בדרך לרופא. $700 למי שמרוויח $1,200 בחודש, או $1,600 בחודש, זה משהו שהוא make or break. זה ללכת לרופא, או לאכול, או לשלם חשמל, או לתדלק את הרכב.
שיחקת Among Us?
שיחקתי Among Us.
מה אתה אומר?
אני מאוד, מאוד מחבב את זה, אבל מאוד חיבבתי גם את כל המשחקים מסוג, מהסוג של מאפיה
ווולף.
כן, זה מאוד, מאוד נחמד. יותר נחמד כשיש לך איזה שרת וויס. עושים, אתה יודע, משחקים את זה בזום, והעיקר שכולם מושמעים ושותקים. למאזינים שלא שיחקו, אני מציע להוריד ולשחק עם חברים. לשחק את זה עם, עם זרים זה, זה מטופש. אבל לשחק Among Us עם חברים זה חוויה מגניבה במיוחד.
זהו, אז אני לשחק, אם שחקתי עם זרים, לא נהניתי, אבל נראה לי שזו הסיבה.
כן, לשחק עם
חברים. אני משחק, פתאום מישהו הורג אותי, גם לא הבנתי, כאילו, הטוטוריה שלהם לא כזה ברור. יש כל מיני משימות, ומישהו מחבל, לא הבנתי כל כך, אבל זה נראה מגניב.
זה מאוד מאוד מגניב, זה משחק די מעניין, שהיה קיים יותר משנה בשוק, והיה לו בממוצע פחות מ-40 שחקנים ביום, במשך שנה.
די.
כן, במשך שנה היה לו כמעט זה, ואז איזה סטרימר התחיל לשחק בזה, וזה קפץ, וזה אחד המשחקים, תקשיב, רואים את ההשפעות שלו, הבנתי שהוא הרים את, איך נקרא השרת הזה שכולם היום משתמשים בו?
דיסקורד.
דיסקורד. הוא הרים את השימוש בצורה ויזיבילית בדיסקורד. זה מאוד מאוד חשוב שיש דרך לדבר כאילו בוויס בדרך, ואז כולם משחקים. אני אתן רקע למי שלא מכיר את המשחק, עד 10 שחקנים נמצאים בחללית, כל אחד יש לו מטרה משלו, כאשר יש יותר, יש מתחזה אחד או שניים, שהמטרה שלו היא או להרוג את כולם, או לחבל, ויש פרק זמן מסוים שאפשר, שיש לכולם את המטלות. עכשיו, אף אחד לא יודע מי עושה מה, לא רואים, אתה נמצא באיזה חדר, אתה הורג מישהו, ואז יש הצבעה, וכולם אומרים,
מי הרוצח?
הוא הרוצח, האם אפי, מי רצח? ואז זורקים אותו החוצה. המשחק נגמר בזה שהורגים את הרוצח, או שנשארים רוצח ורגיל. וזה כיף לא נורמלי, זה כיף עוד יותר כשאתה אימפוסטר, ואז מתחיל הדיון, ואתה משחק אותה טמבל, זה כמו ווירוולף, מאוד מהיר המשחק, מאוד כיפי. אני באמת ממליץ לעשות את זה אפילו במשחקים, אתה יודע, אני עברתי טריוויה לקבוצה מעבודה, נעלמת לי אגב. העברתי טריוויה בעבודה, ואיזה חבר אחר העביר Among Us, הבנתי שעכשיו אנשים עושים...
נראה לי שאני שלח הודעה עכשיו, תוך כך מדברים בסלאק לארגון שלי, שנעשה סושיאל Among Us.
זה מאוד כיפי, זה מאוד כיפי.
כמה אנשים מקסימום אפשר לעשות?
10 בחדר.
אנחנו 20, אוקיי.
אז תעשו בשתי קבוצות. תעשו בשתי קבוצות, איפי זה שווה את זה, זה ממש כיף, אני יכול גם...
אז הקטע מה, מתחברים כולם בזום?
מתחברים בזום, בזמן המשחק עצמו יש שני שלבים, יש משחק, יש השלב שבו הכל קורה לא מדברים, ובשלב ההצבעה, במקום להקליד, מדברים.
במשחק לא מדברים?
אסור לך לדבר, כי אתה לא יכול להגיד, אני רואה פה מישהו וכל זה. בזמן שזה אומרים, אני הלכתי אחרי אפי, מי זה אפי? זה ההוא עם הכתום? כי אתה גם נותן לעצמך שם מצחיק, אתה לא כותב ספציפית אפי. למי יש בננה על הראש? כי אתה יכול לשים כובעים כאלה. ראיתי את ההוא עם הבננה עושה משהו חשוד בחדר מנועים.
זה מוזר להתחבר בזום ולהיות בשקט כל הזמן.
זה, אתה מסתכל.
בהצבעה מדברים? בהצבעה או
בזמן, יש 90 שניות להצבעה או משהו כזה, או דקה להצביע, ואז מישהו אומר, אני ראיתי את אפי נכנס למחילות עברור, כי רק האימפוסטר זה יכול לעבור במחילות עברור וזה. ראיתי אותו נכנס למחילות עברור, אני יודע שזהו, אבל יכול להיות שאתה יודע, שאתה אומר את זה כי אתה רוצח, הוא אומר, מה פתאום?
מעניין אם מישהו משתף את המסך שלו כשהוא משחק, וזה יהיה נכון.
אבל זה בטלפון, או שאתה יכול להוריד את זה בסטים ולשלם, אבל בטלפון זה חינמי. זה יופי של משחק, אני ממש...
אני הולך לעשות עם הקבוצה שלי משהו שאיזה ישראלי פה המליץ לי שהוא עשה, זה The Great Virtual Race. שזה חברה, אני משלם לה, לא זוכר כמה זה, נראה לי 600-700 דולר.
נו.
שמנחה מתקשר בזום. זה משחק לעד 40 איש, אבל הוא טוב ל-20 איש. 4 קבוצות כפול 5 אנשים בקבוצה. וזה כמו, זה משחק שהוא גם קורה בסטריט ויו, זאת אומרת בגוגל מאפס, וגם עם חידות. ויש מנחה שמתקשר, כאילו, בנאדם שאתה משלם לו כסף, זה שעתיים.
כן.
ולמעשה יש כל מיני חידות, ואז הוא נותן לך איזה משימה, וכל קבוצה צריכה לפתור את המשימה, ואז היא מקבלת איזושהי כתובת בעולם, ואתה צריך או אזור, ואתה סורק איזושהי עיר דרך גוגל,
מה?
הוא הסטריט ויו,
כן.
ואיפשהו אתה מוצא את הדבר הזה, כתוב משהו בסטריט ויו על איזה קיר, וזה רמז, ואז מזה אתה הולך לדבר הבא, זה כמו חפש, כאילו זה כמו המרוץ למיליון כזה, כמו דן, זה דן חמיצר וירטואלי, וזה הכל קורה בזום, וכולם רואים את כולם, ו, וזה כזה, The Crystal Maze שהיה, אתה זוכר עם בריאן?
כן.
אז מישהו אמר שהוא עשה את זה כאופסייד וירטואלי לצוות שלו, וזה היה הצלחה מסחררת, ואני עושה את זה עוד שבועיים, אז אני אגיד לך איך זה היה.
אז אליי פנה אחד המאזינים, שמסתבר שהוא התחיל לעבוד בפייסבוק, ולקח את ה... עשיתי לפני כמה זמן איזה סוג של טריוויה, הוא לקח את זה ועשה, ואמר לי שזה הלך מצוין. אז אני שמח שמקשיבים לנו גם בפייסבוק ישראל. תראה מה זה.
מרק רביליה, האמן שאני נורא אוהב, שהוא אמן יוטיוב כזה שעושה אימפרו, ואני תמיד מדבר עליו, הוא מגיע להופיע בעוד שבוע, לא, בשבוע הבא, בבאריה, הוא עושה הופעה ב... איך קוראים לזה?
דרייב-תרו.
שאתה מעשה זה 300 דולר לאוטו, תביא כמה שנים שאתה רוצה באוטו.
דרייבין?
איפה
הדרייבין?
מה?
איפה, בסן חוזה, בדרייבין הגדול בסן חוזה?
אני חושב בבורלינג גיים או משהו יש, בסן מטאו, הוא עושה שלוש, כאילו, שלושה, הוא מגיע לאזור. הוא עשה את זה פלוס הברית. אני לא יודע, כאילו, הקטע שהייתי בהופעה שלו בעבר, וזה לרקוד, וזה עניינים, וזה אלכוהול, אתה יודע, זה כאילו הקטע של אולם וזה, אז זה נראה לי מוזר לשבת באוטו ולהקשיב למוזיקה שלו ב-FM, כשהוא נמצא על איזושהי נקודה שם, אז התלבטתי, ולא נראה לי שאני אעשה זה.
אגב, ואלכוהול, אז אתה יודע, כיוון שהתחלתי, כיוון שאני כבר במילא איבדתי את זה, אתה יודע, חבצתי חמה ואת כל הדברים האלה, הכנתי לימונצ'לו מיד הבודהה, הכנתי, לקחתי משהו כמו 15 פשן פרוט, פסיפלורות שצמחו אלינו, והפכתי אותם גם לסוג של ליקר, אני עושה את זה עכשיו עם בננות, וקניתי היום רימונים, אז תדע לך שפעם הבאה שאני מגיע, אני מגיע עם הרמה של בקבוקים, אתמול אירי היה אצלי, עשיתי לו סדנת טעימות, אמר שזה היה טעים, אני לא יודע אם הוא היה מנומס או לא, אבל אני יודע שאתה לא תהיה מנומס, אז אני, פעם הבאה שאני אגיע, אני אביא לך בקבוקים.
מה, איפה זה יעצור איתי? הכל איתי מגלה איך ליצור דברים. אני הולך לראות לך צד, מתי אתה תצוד? פסיונים?
אתה יודע שהיום שאלתי את תמי אם היא רוצה לבוא לראות, לראות בחצי וקשת, יש פה מורה מטווח לא רחוק.
חצי וקשת זה נראה לי סתם כזה.
לא יודע, זה נראה לי...
רגע, אבל מתי תצוד? מתי תחזור הביתה עם פסיון?
אני לא חושב שזה יקרה, כי זה קצת מגעיל אותי, אני חייב להודות.
לדוג?
לא, גאטינג. לדוג, אתה יודע, ניסיתי, ניסינו את זה גם... רגע, שנסענו לשסטה, הבאתי את החכה, לא הבאתי.
אני לא הייתי איתך ב...
אבל הייתי לפני זה בשסטה וניסיתי לדוג, לא אכפת לי, אלא לדוג דגים לא נראה לי, לא מפריע לי.
מה, איזה פעולות?
לא יודע, ראיתי, יש עכשיו איזו סדרה חדשה של ברט קירשר, שנקרא הביקטה, קומדיה, הוא איזה סטנדאפיסט, אז בפרק הראשון מישהו מביא להם אמו, והם צריכים לחתוך אותו ולהכין אותו ולנקות אותו ואת כל הדברים. כאילו מביא להם אותו, אתה יודע, הם פותחים קולר, הם צידנית כזאת, ויש שם האמו מקופל מת, אבל עם הפרווה והכל, כאילו, וזה קטע מצוין.
רגע, חשבתי שאמרת אלמו, האדום הזה, ש... היי, קיד!
כן, כן, אמו.
יפה. אני התחלתי לעשות הייקים תוך כדי ישיבות, מחר אני תכנס לעשות את זה גם.
אוקיי.
יש לי שמורת טבע מחכה לך מהבית, שאני הולך לאחת אחרת, אבל פה יש מגיבה נורא תלולה, זה קצר, אבל אתה מרגיש כאילו, אתה לא צריך לרוץ, נוף מהמם, אתה מוזמן להצטרף. ואני עושה את השיחות טלפון של העבודה, כל מיני one-on-ones וכאלה, תוך כדי, וזה הלך יפה. היה לי זה...
לא אכפת להם שאתה מתנשף?
תשמע, סוף סוף אני לבוש, סתם. אבל... לא, אני מרוכז. מה זה מתנשף? זה לא איזה... אתה יודע, זה הניגר, אתה נולך ברגוע, כלבה משתוללת שם, אתה מביאה לך רגועה כזה וכיפית, אתה מוזמן, עושה שיחות כאילו וידאו one-on-one, ואז אתה מגיע לפסגה, ישבתי בפסגה, עם נוף מהמם, ועשיתי עוד איזו שיחה שנייה, ואז ירדתי, וחזרתי הביתה, זה היה די נחמד.
אולי אני אבוא לעשות את זה איתך באמת. היום עשיתי יום איתי, לקחתי חופש מעבודה.
יום איתי.
יום איתי.
עשיתי ספא.
לא.
נתת זמן ללקוח הכי חשוב שלך.
בדיוק. לקחתי את תמי, נסענו לליברמור, עשינו נסיעה שבה הבנתי שאני פשוט אפס באופני שטח. ניסיתי לעשות איזו עלייה, ופשוט לא הצלחתי לעשות אותה. תקשיב, הגעתי ל-170 דופק. לא הצלחתי לעשות אותה. התחפרתי, אתה יודע, שמתי את זה, יש לי אופניים טובות, לא הצלחתי להתרומם, הגעתי לזה 170 דופק, בשלב הזה עצרתי, אמרתי, טוב, אני לא רוצה למות על הגבעה הזאת. אבל אני יודע לאן הגעתי, עשינו איזה מסלול של 6 מייל, מאוד נחמד, ובדרך חזרה עצרתי והסתפרתי. תראה מה זה. וזה נחמד, כי אתה קובע את זה, אתה לבד שם, מרססים אותך, מרססים את הכל, הם לא מורידים זקן, פעם היו מטפלים בזקן, היום לא מורידים, אתה נשאר עם, עם המסכה, באיזשהו שלב הוא מסביר לך איך להזיק את המסכה על האף והפה, ואז אתה מוריד את האוזנה, ואז הוא רק עושה לך מסביב, הגעתי הביתה, הורדתי את הזקן, תמי לא הסכימה שאני אשאר עם זה עם שפם, אמר לי שיתגלח לי אותו בלילה אם אני, אם אני אשאר איתו. קיצור, זה היה יום כזה כיף, עצרנו בדרך, אכלנו רמן, רציתי המון זמן, מאז שאתה כל הזמן מעלה את התמונות של הרמן.
אבל אתה, טוב, רמן, רמן אוכלים, זה כמו חומוס, אוכלים בעבר שלא אוכלים בכלל. רמן זול ומקומי כזה, מאפן, לא...
אז זהו, היה, היה רמן זול ומקומי ומאפן, ועדיין היה בסדר, אתה יודע, רמן. מה אכפת לי? רמן. גם לקחתי צמחוני, כי לא רציתי, לא רציתי פורק ולא...
אוי, נו, באמת.
כן, מה אני אעשה?
ותעשה לי, תעשה לי את היתריות ללטה to go כזה, שים לי את היתריות בצד, ובלי, גם בלי מים שיהיה.
אפי, אני יכול ליהנות מהבקר, אני נהנה מבקר פעם בחודש, זה מה שאני עושה, זה מה שאני יכול לעשות.
אתה יודע שבסטארבקס, ואני צריך לסיים, אשכרה שלי שיחה עם העבודה.
אוקיי.
בסטארבקס יש קטע כזה שאם הזמנת את המשקה נכון והתבלבלת, הם יעשו לך משקה אחר בחינם, כאילו לא משנה מה היה המשקה הראשון והשני. אחרי אייק אז הלכתי לסטארבקס והזמנתי לי את האספרסו, והזמנתי לליטל את הקפה שאוהבת, וליטל שותה לטה בלי חלב על אייס, כאילו אייס לטה בלי חלב, שזה בגדול קפה שחור על קרח.
כן.
אמריקנו על קרח, ו... אז הגעתי לשם ואני כזה חושב, אמרתי, מפנק לי, תן להגיד, טוב, תביא לי אייס לטה בלי אייס. במקום להגיד בלי חלב. וזה מה שיפה באמריקה, שישראל אומר לך, אחי, מה אתה מפגר בראש? אז באמריקה, אומר לך, yes, sir. נכון? וגם מכניסה במכונה, אייס לטה בלי אייס. עכשיו, נשאלת השאלה, יצא לטה, חם?
לטך.
כן, אבל כשאתה אומר אייס לטה בלי אייס, האם הכוונה שיהיה קר או שיהיה חם? אז קיבלתי לטה, שהעבירו, תראה איזה חכמה, היא שמה אותו בקרח.
והוציאה את הקרח.
ואז הוציאה את הקרח ושמה חלב קר, וזה באמת היה קפה קר. כן. פשוט קפה נוזלי קר. ואני לוקח את זה, ואני מסתכל, וכזה אפי, אתה יודע, כזה סטארבקס הזה, אני לוקח, אני כזה בא ללכת, ואני כזה הולך לאוטו, אני אומר כזה, סמק, איזה דפוק אני, ברור שזה לא משיש אותה, כי מה ש...
אופה.
אתה שומע אותי?
עכשיו כן.
משהו שתגיע לי פה בזום. אתה עדיין שומע?
שומע, שומע.
אתה שומע?
כן.
אז אני חוזר עם הבת כזה, ואז היא ישר אומרת לי, והייתי מסכה, אתה יודע, אז היא כזה עשה לי, המבט שלך שקיבלת את זה כבר החשיד, מה לא בסדר? אז אני אומר, אני אמרתי לך, אייס לטה בלי אייס, התכוונתי לאייס לטה בלי חלב. אז היא אומרת לי, אתה יודע כמה היה מסובך להבין מה אתה רוצה כשאתה אומר אייס לטה בלי אייס? אז היא אומרת, זה באמת מסתדר, כי אף אחד אי פעם לא ביקש אייס לטה בלי אייס. ואז היא כאילו, תוך שנייה עשתה את זה, באמת היא דליטה, וזה היה נורא מצחיק. אבל זה היה יפה שכאילו, היה את הקופאית שהיא לקראת ההזמנה, ואת הבריסטה שהכינה את זה, וכולם, וזה לא היה שם אנשים, זה רק אני והם. זה היה מאוד מצחיק. אבל אני נורא אוהב את הדבר הזה באמריקה. שאומר לך, תשים מסכה, תשם מסכה. שאומר לך, אייס לטה בלי אייס, אתה אומר, אוקיי, איך אני גורם לזה לקרות? זה can do attitude.
כן. יפה, יפה. אני שמח לומר שהבוקר שקלתי 228, אפי, ירדתי מתחתיך.
יפה, מזל טוב.
תודה, תודה.
שזה... אבל אני קצת, אני קצת עוזר לך בכיוון הנגדי, אז בוא...
103 זה משהו. כשאני ירד מתחת ל-100, זה משקל שלא שקלתי בו מהתיכון, אתה יודע? מהתיכון.
אני מאוד גאה בך, אתה נראה מעולה.
אתה יודע? אחרי הממוגרפיה אתמול אני כבר לא יודע מה לחשוב על זה.
אה?
זה הממוגרפיה, אחרי אני חרמנת אותך.
ואני מתנשף כי אני עושה הייק עכשיו. כן, אני נראה מעולה, אני חייב להגיד לך שראינו אתכם בסוף שבוע, אנחנו היינו בסניבל. הבנות שלי רוכבות על אופניים. אפשר לדבר על הלוחשת לילדים?
כן, אתה יכול לדבר עליה.
שזה נשמע מזעזע. יש אישה ביפו, סתם. יש אישה בסניבל, ישראלית, שהאגדה מספרת שאתה לוקח את ילדך שלא מסוגל לרדת מגלגלי עזר למעלה משנה, דוגמה אמיתית מזי, שיעור אחד איתה, גג שניים, והילד יכול לעשות ג'אגלינג תוך כדי שרוכב בלי לגעת בהגה. וכמה חברים, ואחרי זה אתם גם אמרתם שזה אשלה נכון, קבענו איתה, עשינו איתה שיעור אחד שכבר היינו שיפור, שיעור שני, ואני יכול לבשר שהיום, 4 ימים אחרי השיעור השני, הילדות שלי עלו על רמפות והסתובבו, כאילו הם רוכבות על אופניים כבר שנים.
תגיד את השם, למה אתה לא אומר את השם?
אני לא יודע את שמה, אני חייב להגיד.
דונה, שמה דונה.
דונה, והיא גם אישה מקסימה ונפלאה, והכי חשוב, היא בכושר לרוץ במשך שעה עם הילדים ולא לוותר להם ובמהירויות, כי כל הרעיון זה שאתה גורם לילד לרכב במהירות, אז היא יכולה לרוץ לידו ושהם לא יעופו. והבנות שרוכבות על אופניים בצורה מדהימה, ואיזה מגניב זה, והיא ממש גם סימפטית ונחמדה ומוכשרת. אני חייב להודות, אני ניסיתי איזה 10 פעמים הילדות איפשהו בתחילת הקורונה, נכשלתי, הרמתי ידיים, אמרתי פאק את, שילמדו פסנתר, אני יודע.
כן.
אז זה היה די מגניב, והיום פתאום אני מגיע לפארק, ליטל עם הבנות כזה מתאמנת איתם, ושתי ילדות מפרפרות על אופניים, כמו איזה פודלים בקרקס, בגיל מתחת ל5.
זה כיף גדול, זה כיף גדול לעשות את הנסיעות האלה עכשיו, טיולים, זה ממש שווה, רק שלך עם אופניים, נכון? תקנה אופניים ותבוא איתי גם כן, הנה, תבוא איתי בסוף שבוע, נעשה איזה זה, נעשה.
רגע, אבל תביא פויקה, טוב? תביא פויקה, נעשה פויקה עם האופניים. נעצור לאט מגידו, ויש שם מקום, אתה קונה פיטה דרוזית, ניקח פיטה דרוזית, ואולי ככה איזה גולדסטאר, ונעשה קפה שחור, נעלה עם האופניים למעלה ונעשה פויקה.
נחכה לשקיעה ונשמע את שלמה ארצי.
אך, פויקה, אבל צריך לחזור לפני שחסת שבת.
כן, שבת מלכה. לא, תבוא איתי, המסלול שמצאנו...
אני יכול, אתה יודע שליד הבית יש מקום שמזכיר אופניים מקצועיות בכלום כסף, ואני... אתה רוצה, אני בכיף, נמצא תירוץ למה אני לא אוהב אופניים.
יופי.
אתה רוצה, תבוא, תעלה איתי ברגל, בדור רגלי, כמו שנולדנו.
אבל הלכתי איתך פעם לאיזה פארק בפאלו אלטו, וכמעט מתתי שם בעלייה הזאת שעשינו.
אבל אתה היום שוקל יותר, פחות ממני, ומתאמן יותר ממני, אז יהיה בסדר.
טוב, נראה. בסדר, יאללה, יש לך איזה פגישת עבודה, הבנתי?
כן, סליחה, אני חייב ללכת, ביי.
יאללה, להתראות.